קודם כל אני אציג את עצמי. אני קצת מיוחד להיות פה, כי אני את עצמי שכמעט אף אחד פה לא ראה אותי אף פעם, אבל אני לא יודע כמה זמן אתם פה. זה תקרא שירה? אני יודע, שנה, שנתיים, משהו, חצי שנה. אז בשבילי זה הבית שלי, גם שלא הייתי פה כמעט בכלל 7 שנים, כי הייתי פה עשור. הייתי הרבה מאוד שעות, מלך כמה וכמה שנים בחדר הזה, פחד אימים. זה שאני נמצא פה ואני לא מפחד, זה בשבילי זה חידוש עצום. הרב ליכטנשטיין היה יושב פה והיינו בפחד, וכשאנחנו היינו מעבירים חבורות, אז היינו בפחד יותר גדול. ואני חושב שהחדר שהייתי בו הכי הרבה שעות בחיים שלי זה כמובן בית המדרש. אבל אתם מבחינתכם, אני בן אדם שבא מבחוץ, אז לפחות זה אומר משהו, שתדעו שהישיבה הזאת זה משפחה אחת מאוד גדולה. יש אלפי אנשים בכל העולם, אבל נוגעים בארץ ישראל, שחושבים שזה הבית שלהם, על אף שהם לא מגיעים בכלל. אז ככה, תראו, אני מתאר לעצמי שהסיבה שהבאתם אותי לדבר תנועת המוסר זה מפני שכשהייתי בגיל שלכם בזה התעסקתי, וזה מה שזוכרים לי פה. אני לא התעסקתי בדברים האלה יותר מדי בעשור וחצי האחרון, אבל יכול להיות דווקא המבט מרחוק הוא רלוונטי. זאת אומרת, עכשיו אני מסיים דוקטורט בפילוסופיה ואני רב קהילה ודברים כאלה, כבר כמה שנים בכל מיני מקומות, ובהקשרים האלה שאני מתעסק כבר, בזמן שאני עזבתי את הישיבה, לא עזבתי בזמן שהפסקתי להיות פה כל יום, אז עברתי פה שיעורים במורה נבוכים, שזה כיוון מאוד מאוד שונה. כמה זמן? ועכשיו גם, אני לא מעביר שיעורים מורה נבוכים, כי אני מלמד אנשים יותר מבוגרים ודברים יותר כלליים במחשבה, ואני יכול להגיד שהמבט מרחוק נותן לך איזה, כשאתה יושב ואומר, אז מה זה תנועת המוסר? מה זה נתן לי כשהייתי בגילכם? ולא רק מה זה נתן לי כשהייתי בגילכם, אלא מה זה נותן לי עד היום. זאת אומרת, יכול להיות כשהלכתי לחפש להתחתן בשיעור אחרי זה מה זה היה, אז אין לי שום ספק, לא יכול להיות, אין לי שום ספק שהדברים שלמדתי בסבא מנוורדוק השפיעו על איך שהתנהגתי לחפש אישה. ברור לי. האם זה השפיע על התוצאה אחרי, זה היה השכחה פרטית, אבל זה השפיע על רק שאני הסתכלתי על הדברים מחשפת. אין שום ספק. ולא שלמדתי את הספר באותה שנה בכלל. אז אני רוצה להסתכל דווקא במבט מרחוק, כי אם תביאו נוורדקר ולדבר איתך על זה, למה שזה התורה היחידה, בסדר. זה נחמד. אבל אני רוצה לתת לכם משהו שאולי יותר תואם את מה שאולי איפה שאתם תהיו בגילי, איך שתסתכלו על הדברים אחר כך ותראו למה חשוב באמת ההתעסקות בזה עכשיו. טוב, לא היה לכם שיעור תנועת המוסר הזה, נכון?
רק הקדמה של המסעתי שלנו.
הקדמה של המסעתי שלנו. טוב, מסעתי שלנו זה משהו אחר. אולי אני אגיד משהו על הרמח"ל. הרמח"ל זה משהו אחר. הרמח"ל זה משהו אחר. טוב, אז ככה תראו. יש 3 דורות של תנועת המוסר מבחינתי, ואחר כך השואה. אוקיי? יש עוד, אבל תכלס 3 דורות. אוקיי? אני לא אומר שלחסידות יש הרבה יותר, פשוט חושבים שיש יותר. תראו, יש רבי ישראל. רבי ישראל מסלן, אז זה בן אדם, תעשה איתו מה שאתה רוצה. כל בן אדם שמתחיל משהו, הוא לא כותב כלום, מספרים עליו סיפורים מה שרוצים. הסיפורים שאני גדלתי עליהם רבי ישראל סלנטר, הם שונים מהסיפורים שאחרים גדלו עליהם. אני יכול לספר לכם סיפורים, אבל זה לא המטרה. יש בעיה ללמוד על רבי ישראל סלנטר, מפני שיש לנו רק סיפורים, הוא לא כתב. אחר כך יש לנו דור שני, 3 אנשים, כן? עכשיו, מתוך 3 אנשים, רבי יצחק בלזר, רבי אמסטרדם ורבי שמחה זיסל זיו, מי שכתב בצורה כזאת שאפשר לקרוא אותו, וגם היה די מודרני וקצת פילוסוף, זאת אומרת, קרא פילוסופיה, זה מי שהשפיע את תנועת המוסר הכי הרבה, וזה רבי שמחה זיסל זיו. מי שנקרא הסבא מקל, אוקיי? אז זה המקור הראשון שיש לנו. אחר כך יש לנו 2 גדולים בדור הבא, מבחינה חינוכית, והם הסבא מלוורדוק והסבא מסלבודקה. הסבא מסלבודקה זה מי שכולם אוהבים, הסבא מלוורדוק זה מי שכולם צוחקים עליו. כל הבדיחות זה הרב סבא מלבדו. כשאתה קורא את הספרים שלו, אתה מגיע למסקנה, לפחות אני בכלכם הגעתי למסקנה, שאף אחד לא כתב כל כך טוב כמו סבא מלבדו. אף אחד לא כתב כל כך טוב. הוא כותב נפלא, הוא מבין מאוד עמוק, הוא שואל את כל השאלות הכי טובות, וכל התשובות שלו לא עוזרות. ואני חושב שבהרבה מובנים זה הבן אדם הכי טוב. כי תשובות תמיד לא תסכים איתן. אז ככה. אני רוצה להגיד כמה דברים על הסבא מכלם, זאת אומרת, מי שנקרא, נשכח מסבא לבינתיים, כן? מי שנקרא, בשמחה זיסת זיף, זה דור שני, כן? ואני רוצה להגיד כמה דברים על סבא מנוורדוק וסבא מסלבודקה, ובעיקר על הסבא מנוורדוק, אוקיי? אומרים הרבה בדיחות עליו, כן? אבל, והוא באמת בן אדם מדהים. הביוגרפיה שלו יותר מעניינת מכמעט שום רומן של המאה ה-19. הוא מאוד דומה לחצי הרומנים הרוסיים. מאוד דומה לטולסטוי. הוא ממש יש לו חיים מאוד דומים. והוא מדהים. אז נגיד כמה דברים עליו גם. מבחינת החיים שלו. אז ככה. קודם כל אני רוצה רק לנסות להסביר לכם למה נראה לי מבחינה מחשבתית זה חשוב. מי שרוצה להיות מוסלמי וללמוד מוסר, אז מבחינתו זה לא פילוסופיה, זה לא מחשבה. כן? אתם מבינים את ההבדל. אני מקווה? כן. ללמוד מחשבה זה ללמוד ספר. לומדים את הרב קוק, לומדים את הרמב״ם, לומדים את הכוזרי, לומדים, כן? וללמוד מוסר זה לשבת להתנדנד על כיסא. אז זה לא נכון. צריכים להבין שיש פילוסופיה שלמה לתנועת המוסר. וגם היא פילוסופיה שהיא שונה אם אתה כזה או כזה או כזה. יש כמה גדולים, כמו שאמרתי. אז אתה שואל, אם כל אחד שונה, מה שותף ביניהם? אוקיי? זו אחת השאלות הכי חשובות בכל לימוד מחשוב. כשלומדים מחשבה, תמיד צריכים לשאול את השאלה הזו. אם כולם שונים, מה משותף ביניהם? האם יש בכלל שיטות במחשבה, או שבעצם יש דבר כזה ללמוד תורה, ללמוד את הצד היותר פילוסופי של התורה, והכוזרי אומר ככה, והרמב״ם אומר ככה, והרמב״ן אומר ככה, והרמח"ל אומר ככה, וכולם אומרים מה שהם רוצים. אז זה לא נכון, יש שיטות. אבל בשנייה הראשונה שאתה לוקח כמה גדולי ישראל לתוך כיוון אחד, ואתה אומר, יש פה שיטה, אז יש לך בעיה, כי הם לא אומרים אותו דבר. אז מה עושה אותם שיטה? כן? אתה תיקח. בהרבה מובנים, הסבא מנוורדוק יותר דומה, הרבה יותר דומה לחובות הלבבות מאשר הוא דומה לסבא מסלבודקה. אבל סבא מסלבודקה הוא דומה לנגיד, נגיד לרמב״ם אולי בדברים לא, בכל ככה, כל מיני הוגים אחרים. אז אתה שואל את עצמך, נו, אז מה משותף ביניהם? עכשיו, אני רוצה לתת, לנסות פה להגדיר את המשותף ביניהם על ידי זה שאני מנסה לתת איזשהו רעיון, להעביר איזה רעיון אליכם. וכשאנחנו נקרא קצת אולי מתוך הכתובים, בהמשך, אולי נשים לב עם כל השוני משהו דומה שכולם מחפשים, אוקיי? אז יש מילה באנגלית שאין בעברית, וניסיתי לב, אין בעברית, פייטיזם, כן? בעברית זה אדיקות, חסידות, זה לא עובד. נגיד, אם אתם קצת באגדתות, אז נגיד, האישיות של רבי זיירא ורבי אלעזר האמורה. אבל בשביל זה הייתי צריך לפתוח גמרות ולהראות לכם כמה אגדתות, לשכנע אתכם. זה סוג בניגוד לשמואל ורבי יוחנן, למשל, אוקיי? כשתראו אגדתות, תבינו. כן, זה סוג מסוים של הסתכלות על עבודת השם, שהיא לא רק מאוד רצינית, כי כולה רצינית, אלא היא קשורה לאיזה ראייה חודרת וספקות וענווה יתרה. נגיד, פקיחת עיניים ולראות את הדברים כאילו מצד השני. אני אומר, כאילו לראות דברים כאילו קצת עומד, הרעיון הזה שיש בהתחת בהורת בה, עליונים למטה ותחתונים למעלה, שכאילו בעולם הבא רואים את הדברים הפוך מהעולם הזה. מי שחשוב בעולם הזה, אז בדיוק הפוך. זאת אומרת, לנסות להכניס בן אדם לומר, איי, אבל זה הפוך. צריכים לראות את העולם בעיניים אחרות. זה סוג כזו של ראייה שגורמת לאנשים הרבה מאוד פעמים להרגיש מאוד בודדים ולהיות מאוד מתבוננים. זה נראה לי מאוד שותף לגדולי המוסר. זה לא רמב"ם, זה לא שמואל בגמרא, כן? אם הייתם קבוצה יותר קטנה, אז הייתי מתחיל להתווכח איתכם ולשאול אתכם מה אתם אומרים, אבל בקבוצה יותר גדולה, זה לא עובד. אז אני לא יודע אם אתם מבינים מה אני מתכוון שזה לא שמואל. ונגיד, בתענית י' ד', אז יש מחלוקת, האם זה טוב לצום או זה לא טוב לצום. השמואל אומר, זה לא טוב לצום, כן? רבי אלעזר המורה אומר, הוא נקרא קדוש. השמואל אומר, הוא נקרא חוטא, כן? סתם לצום. כן? זה שיטת שמואל בהרבה דברים, כן? והוא היה גם רופא, הוא היה כמו הרמב"ם, כן? כאשר רבי אלעזר המורה, הוא בן אדם שתמיד היה מסכים, כן? מסכים תמיד מביא הוכחה. לכן הוא לא עזר לרבי יוחנן כשריש לקיש נפטר. הוא בן אדם שכשהוא לומד בשוק הזה, אז איבד את הבגדים שלו בשוק אחר, ישיר את ה... זאת אומרת, הוא היה קצת מפוזר ומאוד רוחני. הוא כמעט פעם מת פעם, והוא ראה בעולם הבא, והוא התחיל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, ותעני. כן, יש כל מיני אגדות כאלה. זה סוג כזאת של, שבן אדם שהוא קצת מנותק מהעולם, מתחיל להסתכל על הדברים בעיניים אחרות. טוב, אין לי מושג אם הבנתם מה אני מחפש. אז אני אגיד כמה דברים היסטוריים, רק שתדעו על מה אנחנו מדברים, ונתחיל ללמוד משהו. בסדר? טוב, מבחינה היסטורית, כמה דברים משעשים כדי שתוכלו לצחוק. אז רבי סול סלנטר, תנועת המוסר, רבי סול סלנטר היה בן אדם צעיר, אני אשתמש רק כדי לא להתבלבל למניינה, אוקיי? ב-1840 בווילנה, אוקיי? אתם רוצים את התאריכים המדויקים, אני אתן לכם תאריכים מדויקים. עכשיו, עושים חזיס לזיו, תף קוף פי דלית, תף רשנם נון חט. אוקיי? זה דור שני. דור שלישי ורביעי, אז יש לכם אחר כך, הסבא מסלבות כזה, תף רש תת, תף רש פי זין, והסבא מנובר תף רש חט, תף רש עין תת. הם כמעט מקבילים אותם. אוקיי? רק שיהיה לכם סדר גודל, הסבא מסלבות כזה, נפטר כבר בארץ, והוא היה בחברון. לכן זה נקרא ישיבת חברון, אני חושב שזה גבעת מרדכי, כי זה היה, כן? אחר כך, סלובודקה, בבני ברק. זה בא, זה היה ישיבה בחברון. בשנות ה-30. טוב. רבי סל סלנטה ניסה להשפיע על בלבטים. הוא עשה כזה מקומות שאנשים היו באים, בלבטים, ללמוד מוסר בערב, ללמוד מוסר מהלך היום. כל מיני קבוצות כאלה של אנשים שחושבים על החיים שלהם, גם ככה לא יכלו כל כך להתפרנס במאי 19 באירופה, זה לא היה להם הרבה כסף, גם הם הלכו לעבודה. היו באים ולומדים, וניסה להשפיע על הציבור. הוא לא היה כל כך מצליח. אז מה הם עשו במקום זה בדור הבא? כשאתה לא מצליח להשפיע על המבוגרים, מה אתה עושה? אתה מקים ישיבות. Okay? ורוב הישיבות, הם בעצם, עוזר הישיבות המפורסמות, הם תוצאה של תנועת המוסר. אוקיי? זאת אומרת, סלבוד, כל הישיבות האלה, שהתחילו, אחרי כמובן, אנחנו לא מדברים על בלוז'ין, שהתחילו בסוף המאה ה-19, התחילת המאה ה-20, באירופה, מיר, וכל אלה שאחר כך הגיעו לארץ, לא הגיעו לארץ, ואז הקמנו דברים דומים בישיבות האלה, כן? זה בעצם, רובם, זה... תנועת המוסר שניסו להשפיע על החבר'ה הצעירים, כי איבדו תקווה מהמבוגרים. ואז תמיד יש שאלה עד כמה לימוד המוסר זה יהיה חלק מהלימוד הישיבה. והיו על זה מריבות, מלחמות עולם. ואז נהיו שתי קבוצות, נברדות וסלבות, כמו נדבר על זה. באופן כללי, נברדות לא כל כך מוצלח, וסלבות כן מוצלח להוציא גדולים. ואנחנו נראה מאוד מאוד ברור למה. אוקיי? למה, אם אתה רוצה להוציא גדולים, זאת אומרת, אנשים שיודעים הרבה, אז טוב להיות בסלבודקה. זה לא בהכרח אומר שהשיטה היא יותר טובה. זה פשוט, היא שיטה חינוכית יותר טובה. זה לא אומר שזה שיטה בעבודת השם יותר טובה. אוקיי? עכשיו, תראו. יש כמה צדדים ללימוד מוסר. יש את העניין של ההתלהבות. יש את העניין של הרעיונות. ההתלהבות, אני רוצה ללמד אתכם, כי מי שמעוניין בזה, יתעניין בזה. ואיך אומרים? יש איזה כוח לאנשים מסוימים, לא לכל אחד זה כל כך מתאים. העניין הזה לקחת משהו כתוב, טקסט כזה, מספר, יכולים קצת ישרים, לא משנה, וללמוד אותו בהתלהבות איזה רבע שעה 20 דקות ביום. זה הרעיון של רבי סול סלנטר, הוא היה עושה את זה שעות, הוא היה הולך ליד המיטה שלו בלילה, שעות, עובר על פסוק אחד, עד שזה נכנס עמוק לתוך האישיות שלו. זה דבר שם הרבה במזרח, זה מאוד קשור למדיטציות, זה רעיון מאוד דומה. זאת אומרת, כדי להשפיע על האישיות שלך, אתה עובר על דברים ולומד את זה בהתלהבות, מסוג של כל עצמותיי, כמו בתפילה, אוקיי? זה דבר שקיים. יש אנשים שזה מדבר עליהם, יש אנשים שזה לא עובד. כמו מדיטציה, יש לזה שעובד, יש לזה שלא עובד, אוקיי? עכשיו זה בא יחד עם סוג מסוים של מחשבה. ויש גם את הצד של לימוד מחשבת המוסר. זאת אומרת, בן אדם שמתלהב במוסר, הוא גם יושב ולומד את זה. עכשיו אתה צריך לשאול מה הוא לומד. עכשיו, הוא יכול גם ללמוד את המסילת ישרים. הוא יכול ללמוד כמעט כל ספר. אבל הוא לומד את זה בעיניים מסוימות. וזה סוג ראייה כזאת שיוצא מתוך הספרים האלה. ועל זה אני רוצה לדבר. אוקיי? טוב. כמה דברים כדי שתצחקו, כי אתם נורא רציניים, ואני לא רגיל לזה בכלל. לא נעים לי, אבל כמה דברים כדי זה. אז נתחיל, נקפוץ על רבי שמחה זיסר זיף. רבי שמחה זיסר זיף, הכתיבה שלו, זה מכתבים שהוא כתב לתלמידיו, כאילו מחוץ לעיר. וזה שני כרכים כאלה, נפלאים. כל אחד הוא כזה חצי עמוד, כך שאתה לא צריך להשקיע, הוא יותר מדי ממץ לקבל רעיון. כן? מדרגת אדם, סבל נברדוק, זה ספר כזה, עכשיו יש הוצאה יותר יפה. מדרגת האדם, הוא כותב הכי טוב. כן? זה הכי מצפן, ולכן זה נפלא. יש את הספר הזה, אור הצפון. זה הסבא מסלובודקה, הוא לא כתב שום דבר. הוא העביר דרך בשביל זה, ורב דוב קאץ כתב את זה. מי שרוצה את כל ההיסטוריה, יקרא את הספר של הרב דוב קאץ, תנועת המוסר, חמישה כרכים. עכשיו, כדי שתצחקו, סבא מנוורדוק, אני אספר לכם כמה סיפורים. הוא בן אדם שבגיל 24 בערך, נראה לי, בכל אופן היה צריך לעבוד בביזנס ככה, יום מאוד מוצלח בעסקים של המשפחה, ואז יום אחד נראה לי, סבא כזה זיו תופס לו ביד, מנסה לשכנע אותו ללכת לכיוון המוסר. קיצר, ביום אחד הוא מחליט ככה על רגל אחד, קיחו באמצע הדרך, להפוך את החיים שלו ונהיה מוסלם. מה זה אומר? לא יודע, הוא סגר את עצמו, ניסה לספור את עצמו בחדר, אני לא מקצין, אני פשוט קופץ, אוקיי? אני אומר לכם את הדברים משעשעים. ניסה לספור את עצמו בחדר 7 שנים עם 2 חורים בדלת, אחד לבשרי ואחד אחד. וזה סיפור אמיתי, אוקיי? סיפור אמיתי. כשהוא עשה את זה הוא כבר היה בן אדם מאוד מוכר בכל אירופה. זאת אומרת, בכל אירופה בחוגים שלנו, אוקיי? ולכן זה עצבן את גדולי הדור שהוא עושה כאלה שטויות. עכשיו, מי שרוצה לכתוב על זה משהו בפסיכולוגיה, יכול לעשות מה שהוא רוצה. זאת אומרת, זה היה מיד אחרי שאשתו נפטרה, והיה לו רק ילד אחד, ויכול להיות שהוא היה בדיכאון, הכל אפשר להגיד, כן? אבל זה לא מעניין. מה שמעניין זה השיטה. הוא אמר שרוצה לעבוד על עצמו עבודה מוסרית. הוא סוגע את עצמו 7 שנים בחדר. עכשיו, המשטרה זרקה אותו אחרי 1.5 שנה. אוקיי, המשטרה זרקה אותו אחרי 1.5 שנה. לא בדיוק ככה, זאת אומרת, למה הם זרקו אותו? הרי המשטרה בכלל לא יהודית, כאילו מה יש להם עם זה? השכלה לא עובד, אנשים דתיים מוזרים, אז הם זרקו כל מיני שטרות מזויפים לתוך החדר שלו. אמנם הסירו את זה לפני שהמשטרה הגיעה, אבל בכל אופן הם לא אהבו כל כך את הרעים ואמרו לא לצאת מהחדר. טוב, הוא לא יצא מהחדר כל השנה שתבינו, 2 חורים בדלת, בשרים וחלבים, לא יצא מהחדר כל השנה, כולל ראש השנה. יצא ליד ושמע תקיעות תקיעת שופר מליד החדר, לא התפלל במניין 1.5 שנה. אחר כך נשאר בחדר. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. חלק מה... עד כאן לא אמרנו שום דבר מצחיק. חלק מה... אולי עיקר אבות של הסבא מנוורדוק זה לא אכפת לך מה אף אחד חושב עליך, אתה עושה לפי האמת שאתה חושב שהקדוש ברוך הוא דורש ממך. ומה שאתה מבין שהשם רוצה ממך, עד הסוף. ועד הרבה, זה אפילו טוב כשכולם חושבים שאתה מטורף לגמרי, אוקיי? זה אפילו משעשע. אוקיי, אני לא אומר שהוא צודק, אני אומר, זה שיטה מעניינת, אוקיי? טוב, אז הנה, כשהוא סגר את עצמו בחדר, כולם, כל הגדולים באירופה רוצים שהוא יצא מהחדר, נכון? ועד שהוא יצא מהחדר סוף סוף, מה הם רוצים?
שיגנס
חזרה. לא, עוד מה אתם יצאו. לשדך אותו, שיקים משפחה נורמל, כן? הרי הוא היה נשוי פעם, ואשתו נפטרה. הוא לא היה עדיין צעיר מאוד, צריך להתחתן, כי הוא אחד, הוא כך כבן אדם, אילוי כזה, בן אדם מיוחד, כאילו בתורה, במחשבה, הוא כך, כן? אנשים מאוד גדולים ניסו להוציא אותו מהחדר הזה, גדולי ישראל. טוב, אז הציעו לו כל מיני שילוחים, ככה מהמשפחות הכי טובות, כולי, צריכים לחשוב, זה לא זמן שאתה באמת הכרת את האישה, אוקיי? תקופה אחרת. טוב, בסדר, אז מחפשים כל מיני וזה וזה, מנסים לשכנע אותו, והוא... לא מסכים. למה? חלק אני חושב שהוא לא רצה להיות מחויב לשיטת המוסר של מישהו אחר. כן, איזה משפחה, מפוארת, לא. טוב, יום אחד יושב עדיין בחדר, אמנם פתחו את החדר, עדיין יושב שם, והחדר הזה לא היה בבית שלו כמובן, אבל בבית של בן אדם מאוד מאוד פשוט. נראה לי, נפח או משהו. זה בן אדם מאוד מאוד פשוט, זה כזה אנשים, היה להם כסף, אבל לא תמיד חומים, לא אנשים נחשבים בציבור, סתם, יהודים פשוט, היה לו בבית. והוא היה גר בתוך הבית שלו, אולי כניסה נפרדת, איזה חדר, והיו מביאים לו אוכל, שני חורים בדלת. בסדר? זה ככה שנה וחצי. טוב, הוא עדיין גר שם. רק שהוא נכנס ויוצא בין הבריות, כי המשטרה לא אוהבת את זה כבר. טוב, יום אחד הוא שומע צעקות ובכי מתוך הבית. למחרת הוא שואל, הבעל הבית, מה הסיפור? אומר בבית, הבת שלי הייתה מורסת להתחתן עם איזה בחור, זה אנשים מאוד פשוטים, זאת אומרת, לא הבחור מפורסם ולא חשוב, ולא הבת מפורסמת וחשובה. כן? בעיירה הסמוכה, והוא פיתל שידוכים. עכשיו, אותן תרבויות, לתל שידוכים זה לא עושה את המשפחה. זה לא כמו אנשים ש... זה לא עושה משפחה. אז מיד מה הוא אומר? נו, מה הוא אומר?
שזה
התחתן איתה. כן, אני מתחתן איתה. עכשיו, תבינו. זה לא הגיוני בכלל, כן? זה לא הגיוני בכלל, זה כמו, זה בן אדם מפורסם, תלמיד חכם עצום, מוכר בכל אירופה, וזה בן אדם פשוט. עכשיו, מה הבעיה? הנה, נראה אם יש מישהו שחושב כאילו בדרך של ספרות. מה הבעיה בשידוך הזה? נו, לא בזה שהיא לא נחשבת בכלל, באה ממשפחה גרועה. מה הבעיה? מה?
אסור לשאת בת הנערי.
לא, אתה חושב בטרם. אני אומר מבחינה ספרותית, מבחינה חברתית, מה הבעיה עכשיו? נו, תחשבו מה הבעיה. תתחילו לחשוב כמו פושע, נו. לא, 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 לא. אתם חושבים במורחים של 121. לא, אתם חושבים במוסר.
מבחינה ספרותית.
כן, כולם יגידו זה, מה זה? הוא סגר את עצמו בחדר. זה עכשיו חילול השם עצום, אתם לא מבינים? כן? אז עכשיו כל גדולי ישראל שרצו שיתחל, רצו שיבטל את השידור. אתם מבינים? אבל מה שיטתו במוסר? לא אכפת לך איך זה נראה. זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש לך? אתה רואה את העולם אחרת ואתה עושה את מה שראו. אתם מבינים? הוא חי ככה. והנה יהיה הרבת משל לברתו. כן? אחר כך מישהו בנה לו איזה בית בן צייר, ואחר כך שכנו אותו ללכת להקים ישיבות, כי הרי הוא סירב להיות קשור לאף אחד. הוא הפך והקים המון ישיבות. אוקיי? סבא מסלבודקה זה בדיוק הפוך. סבא מסלבודקה זה בן אדם שידבר על איך אתה נראה. איך אתה הולך? שאתה לוקח את עצמך ברצינות. הוא הצליח לחנך את השני. הנה סיפור על סבא מסלבודקה שתבינו על מה מדובר. זה עכשיו הפוך. סבא מסלבודקה זה שהקים הרבה ישיבות שהיה מוצלח מבחינה להקים גדולי ישראל. כן? הנה דוגמה. הוא היה שם את היה להם בבית מדרש שלו, בישיבה, ארון קודש מאוד גדול, מאוד גבוה. ומי שמקבל פתיחת הארון, כשקוראים בתורה, היה צריך לעמוד על ספסל. כן? עכשיו, מי מקבל פתיחה? לא הראש שיבה, כן? זה שיעור א', כן? יודע, שיעור א', שיעור ב', מקבל פתיחה, כן? אז בכוונה שמו את הספסל שצריכים לפתוח את הארון קודש בחלק האחורי של בית המדרש. כדי שמי שמקבל פתיחה צריך ללכת לפני כל הישיבה עד מחור, וללכת עם הספסל דרך כל הישיבה, קדימה, ולעמוד לפני כולם ולפתוח את הארון קודש. מה השיטה פה? השיטה פה זה לבנות אישיות של בן אדם שמוכן לעמוד לפני הציבור, שמאמין בעצמו, מאמין שיש לו משהו לומר. אתם שומעים משהו דומה בינו לבין הסבא מסלבודקה? יש משהו מאוד דומה. לבנות אישיות של עבודת השם, שאכפת לו לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולשרת אותו ולעשות דברים רציניים וגדולים. אבל זה בדיוק רעיון הפוך. הסבא מסלבודקה מדבר על כמה שאתה אפס, ואתה צריך לזכור את עצמך בחדר לשבע שנים, כי אתה עוד לעולם לא תוכל, ואתה צריך לעבוד על עצמך ולתאר את עצמך, ועד שאתה מתאר את עצמך וללכת, ולא אכפת לך, ואנשים יצחקו עליך, והסבא מסלבודקה רוצה לא שאנשים יצחקו עליך. אלא שאתה תעמוד בפני כולם, תראה יפה, תשחק את השיער, תנקה את הנעליים, תעמוד כמו שצריך, תעמוד לפני כולם כבר בשיעור א'. תחשב את עצמך ראש ישיבה בפוטנציה. אתה בעצם ראש ישיבה, רק שחסר לך 20 שנה של לימוד. אבל בסדר, אבל הגעת, רק אתמול הגעת לישיבה, בסדר, אבל אתה בעצם ראש ישיבה הבא. ואם אתה מסביר לזה ככה, אז יצאו ראשי ישיבה. זה הסבא מסלבות, אתם מבינים? הוא גם נראה יפה אגב. זה כאן ארוך יפה. טוב, מספיק סיפורים. אני לימד משהו. אני מקווה שאתם רואים את הכיוון. עכשיו תראו, אני עכשיו רוצה לעשות משהו ממש אסור. אני לא יודע כמה הכינו, זה ממש צדים לא הכנתם. אבל אני רוצה לקחת מתוך עושים חזיס את זיו, שהוא כאילו הרב של שניהם, כאילו בעצם, הדור השני, מכתב שאסור להתחיל איתו. בעצם אסור ללמד אותו ברבים, ומה שאני עושה עכשיו זה לגמרי לא ראוי, ואתם תראו מתוך הדברים. אבל תראו, בדור שלנו, אם אני לא אלמד אתכם את זה, אז אין סיכוי שתקרו את הספר, נכון? אני מעדיף ללמד את החלק של הספר שאסור ללמד, ואז תסתקרנו, ויש סיכוי שתורידו את זה מהמדע. מאשר שזה כמו, כן, היום אפשר ללמד קבלה, למה? כי פעם, אם לא למדת קבלה, אז רבה שישבת כל הזמן, למדת בבא בתרא. היום הם לא לומדים קבלה, אז לומדים שטויות, אז שימדו קבלה, ימדו קבלה כמו שצריך, כן? אז אני אומר, אסור להתחיל עם המכתב הזה, אסור להתחיל עם המכתב הזה. יהיה מכתב י' א', בהתחלת החלק הראשון, סומר רב עשיתו. ובאמצע המכתב, כל המכתב מעניין כמובן, באמצע המכתב הוא אומר, אני רוצה עכשיו להגיד לכם, אני כותב לקבוצה מצומצמת, משהו שהיה סוד אצלי 30 שנה לא אמרתי לאף אחד. ואי אפשר לדרוש את הדבר הזה ברבים. אז הנה, מפני שאנחנו חבר'ה מכירים הרבה שנים, אני לא דורש את זה ברבים, כן, ולא היה סוד אצלי 30 שנה, אבל... אז אוקיי, אוקיי, ככה כותב. וראיתי לגלות אתה מה שהיה אצלי סוד כמוס זה יותר מ-20 שנה, כמדובה קרוב ל-30 שנה, ביותי בזאגר, הוא היה שם עם רבי סל סלנטר, והיה ראש השנה, ורבי סל סלנטר השתמש ורבי סל חזיס את זיו כדי, הסבא מכן, כן? זה הקודם, כן? לפני השני האחרים, כן? כדי לחזק את כל הקבוצות מוסר שהוא ניסה לפתח שם, אז הוא הביא אותו, ומפני שהוא נותן לו תפקיד מאוד רציני, אז הוא ניסה גם קצת להשפיל אותו בעיניו, ושואל אותו בראש שנה אם זכה לגילוי אליהו, שזה כמובן זכות, הוא לא עלה בדתו שהוא זכה לגילוי אליהו, ואחר כך הוא אמר, תראה, זה מה שהוא אמר לו. אגב, אני רק רוצה לקרוא משהו לפני כן, כי זה משמש. הוא אומר, למה אני לא סיפרתי את זה 20 שנה? אני אומר, שאף אחד לא יבין. אם אתה לא בדיוק בשיטה שלי, אתה לא תתלהב ולא תתפעל מהרעיון הזה. אז תדעו, מי שלא מתפעל, עבד. אתם מבין? אתם יכולים ללמוד את השיטה, אתם יכולים להתלהב מהשיטה, אתם יכולים ללמוד את זה, אבל אתם בינתיים לא בשיטה. אם אתם מתלהבים, זה אומר שאתה בפנים. כן, אנחנו כותב. אני, לא, לא אני, כן? זה אומר. כן? ועשה שם עניין לפני עצמו, ושמעתי ממנו דבר מה שאמר לי לעצמי, ולא שמע אדם, ונהלתי מזה מאוד מאוד. כי לא נשמע כזאת ולא ראיתי מעולם זאת בשום ספר. ומחמד כי הבנתי, כי לא יבין זאת, להתפעל מזה הרבה מאוד, כאשר אני מתפעל. זאת אומרת, רוב אנשים לא יבינו כלום. לא אמרתי לשום אדם, עד אמצע אדם בעת מוכשר לזה. אם אתה תנהל את החיים ככה לא לומר, תגיד שום דבר. ופעם אחת בחנתי להגיד לאדם גדול בתורה ומחסיק במוסר, אך לא כדרכנו. שמעתי, לא כדרכנו. וראיתי כי לא הבין זאת. ומי שלא יבין זאת, לא יעשה עליו רושם כלל. למה, עכשיו תראו, למה מי שלא יבין את הרעיון, זה לא יעשה עליו רושם? אתם תגידו, כי יש לו פילוסופיה אחרת. הוא אומר, לא. כי לזה צריך האדם לשנות דרכו מכל וכל. זה דבר קשה מאוד. אם אתה לא בדרך שלי, זה לא יעשה עליו חרושם, הוא אומר. לא, הוא. כן, למה? כי הרעיון הזה הוא כל כך מסוכן, הוא כל כך חזק, שזה ישנה לך את החיים. ואתה לא רוצה לשנות את החיים. אם אתם לא רוצים לשנות את החיים, כן? אז היצרה גורם לכך שאתה פשוט לא מתלהב. אתם לא צריכים להסכים איתו, כן? זה הקדמה. עכשיו, הוא ממשיך, ואז הוא אומר בסוף. אמר, הנה הציטוט. נרבי ישראל סלנטר, אחרי 30 שנה, שלא רוצה לשתף אף אחד. אחרי כי ידוע שהתורה אינה פסוקה מן השמיים, ורק נמצא לחכמי הדור דה הארץ בקריאת מועדים, בקריטות וביטות בית דין, הכל כאשר נראה לבית דין של מטה, ועל ידיהם נפסק הדין בשמיים הלכה למעשה. הואיל ואנחנו יודעים לא בשמיים, כמו רב יהושע. אנחנו יודעים שהפסיקת הלכה, לא רק של המועדים אלא שהכל, הולך, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, כמו שהר"ן אומר בדרשות הר"ן, על פי הגמרא, המפורסם, זה הכל תפוסה, שלא בשמיים היא, ולכן הועיל ולא בשמיים היא, מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לפי איך שגדולי ישראל, הבן אדם שהכי עובד קשה יבין, ולפי לא גדולי ישראל ודווקא, אלא הרוב בסנהדרין, ומה שהם יבינו זה מה שהקדוש ברוך הוא יתכוון, כן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יתנה את כוונתו, ככה הרב מסביר את זה, ונראה לי שהוא הולך בכיוון הזה, הועיל וזה בעצם סובייקטיבי, לפי הבנתנו, זאת אומרת, הבנת גדולי ישראל שיושבים בסנהדרין לפי הרוב דעות וכו' וכו', ופסיקת הלכה, זה לא הולך לפי חוכמה אובייקטיבית שהקדוש ברוך הוא יודע. תשימו לב כמה הוא פילוסוף. כן? הוא בעצם הביא פה פילוסופיה שלמה בשלושה משפטים. הועיל וידוע הדבר הזה, שהתורה נפסקת לפי איך שאנחנו מבינים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לכן, ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, זה ציטוט מהגמרא. ואם כן, אני לא צריך הדיין להשלים עצמו במידות תחילה. אתה צריך קודם כל להיות בן אדם מוסרי. ואז לא יהיה משוחד. ואז אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. כי יש לו עיניים לראות. מה שאינו כן, אם לא ישלים עצמו במידות, עכשיו תקשיבו, אז אינו ראים להיות דיין, אף אם פעם אחת מכוון אל האמת, אין תורתו תורה כלל, כי התורה אינה פסוקה מן השמיים. לא, בשמיים כתיב. ואז הוא ממשיך אחר כך, הוא אומר, מה זה אם הרב דומה למלך השם צבקות בקש תורה מפיו, ואם לא, ואל תבקש תורה מפיו? כי זה לא תורה, אם הוא לא דומה למלך השם צבקות. מה הרעיון? אבל צריכים להסביר את הרעיון, ואז תחשבו אחר כך, אתם רואים מתלהבים או לא. תחשבו מה הוא אומר. הוא אומר, אם יש משוואה מתמטית, והשאלה היא מה התשובה הנכונה במשוואה, אז או שאתה צודק, או שאתה לא צודק. אגב, גם במתמטיקה יש פעמים יותר תיאורטיים, אבל לא משנה, או שאתה צודק או שאתה לא צודק. אבל התורה זה לא כך, למה? כי התורה אומרים לא בשמיים, אף אחד לא יכול להבין את הדברים כמו שהקדוש ברוך הוא התכוון, נכון? אנחנו צריכים להבין את הדברים כמו שאנחנו מסוגלים להבין, שאנחנו באמת עושים את המאמץ העילאי שלנו ואז פוסקים לפי רוב דעות, נכון? לא בשמיים, למה? זה הולך לפי השיקול דעת שלנו, זה הולך אין לדיין אלא מה שאינה ברורות, זה תלוי בזה שיש לו עיניים. עכשיו, אם הבן אדם משוחד, יש לו מידות רעות, וכשהוא מתווכח עם החברותה שלו, הוא באמת בוח הגאווה שלא רוצה לנצח. לא מפני שבאמת אכפת לו למצוא את הרעיון של התורה, אלא הוא רוצה להראות כמה הוא הכי חכם בשיעור. וזה המטרה שלו. אז גם אם הוא הכי צודק, הוא הכי טועה. כי התורה היא סובייקטיבית. היא לא אובייקטיבית. אז גם אם הבן אדם מתווכח, אתם לא צריכים להגיד שהוא צודק, אבל זה רעיון מאוד מסוכן. יש סיבה שהוא שמע את זה בסוד 30 שנה. אבל אני חושב שזה אומר משהו מאוד עמוק על כל הכיוון של תנועת המוסר, ולכן הבאתי את זה. זאת אומרת, מה הרעיון שלו? הרעיון שלו זה שאם הדבר הוא או נכון או לא נכון, כן? או שככה צריך להבין את התוספות, או שככה צריך להבין את התוספות, ויש פשט אחד בתוספות, יש פשט אחד בגמרא, וזה ברור. אז אם אתה מגיע אל זה בדרכים הכי אגואיסטיות, הכי לא ראויות, מתוך גאווה וכבוד, אז אתה הכי טוב בשיעור. אבל אם אנחנו, אבל אז זה תורה אובייקטיבית, אז זה הולך לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וממילא אנחנו טועים. כי איזה סיכוי יש לך תמיד להיות צודק? אף אחד לא יכול תמיד להגיד מה שהקדוש ברוך הוא יתכוון. אלא מה, לא בשמיים. זה הולך לפי הדיין, איך שעיניו רואות. ואם אין לו עיניים, אם העיניים שלו עיניים פסולות, אז התורה שלו לא תורה. אז גם אם אתה מתווכח כי אתה רוצה לנצח בוויכוח, ומפני שיש לו גאווה ואגו, ולכן אתה רוצה לנצח את החברותא שלך, אתה רוצה לנצח בשיעור ולראות שאתה יודע את התשובה, אז יכול להיות שאמרת את התשובה הכי נכונה מבחינה רציונלית בשיעור, אבל הרעיון שלך זה לא תורה, גם אם זה כוונת הקדוש ברוך הוא. והשני שלא מתווכח מהמקום הזה, אלא מתוך רצון אמיתי במידות טובות להכיר את האמת, הרעיון שלו מפני שזה הכי טוב שלו, זה תורה ושלך לא. ושלא הפסק הנכון ולא שלך. עכשיו, אני לא אומר שאתה צודק, אני לא יודע עד כמה הבנתם, כי אני לא יודע אם הספרתי את זה טוב, אבל זה רעיון מאוד מסוכן. קודם כל, כשתחשוב יותר מדי על המידות שלך, כשאתה מתווכח עם החברותא שלך, ובשיעור רוב הסיכויים שתלמד פחות טוב. וזו אחת הבעיות בשיטת המוסר. אתם מבינים? בן אדם יושב בבית המדרש, וכל פעם שהוא מרים את קולו, מתחיל להתלהב, הוא אומר, בא, ואולי זה גאווה, ואולי זה זה, אז הוא לא ימד הרבה, כן? צריכים לתת לבן אדם לתלב. כן? אז הוא בעצמו יש לו רעיונות כאלה, אל תדאגו. הוא מדבר, הוא מביא את הפסוק מדברי הימים, במקומות אחרים, עוד כמה מקומות, שויגבה ליבו בדרכי השם, כתוב בדברי הימים למישהו. מה זה ויגבה ליבו בדרכי השם? שיש גבות הלב, שהיא גבות הלב, זה דבר טוב, זה גאווה טובה, זה לא גאווה רע, זה התלהבות. זאת אומרת, מותר לך להתלהב מתוך הלימוד, מותר לך להתלהב, זה לא תמיד גאווה, יש דבר טוב. יש כמה מכתבים שבו מאוד קל למצוא את זה, כי יש יש מפתחות מאחורה לפי הפסוקים גם, אז אתה יכול פשוט ויגבה ליבו בדרכי השם, אז יש איזה שלושה מכתבים שם, זה מאוד מאוד יפה, הוא מסביר את הדברים האלה. ויגבה ליבו בדרכי השם, כן, אוקיי, טוב, עכשיו זה הרעיון הזה. עכשיו מה שרציתי לעשות זה להראות לכם עוד שני רעיונות, אחד של סבא מנובדוק, אחד של סבא מסלובודקה, ומתוך שלושתם לנסות לראות את המשותף. אם זה יעבוד, זה יעבוד. אם זה לא יעבוד, כמו שאמרת, אם אתם רואים את הקשר, הצלחנו. אם אתם לא רואים את הקשר, הפכתם שלושה שיעורים. אז משהו מסבא נוברדוק. אז סבא נוברדוק כותב הכי טוב. אני רוצה להגיד אגב, כדאי מאוד ללמוד ספרים משוגעים, שאף אחד לא מכיר מהמדף, משהו עמוק. במחשבה, לא רק את הספרים הסטנדרטיים. אני זוכר שהייתי בשיעור ב' אני חושב. שיעור א', שיעור ב', שיעור א', אני חושב. אז למדתי את האור הצפון, אוקיי? של הסבא מסלובודקה. והיה לי חברותה שזלזל בזה. הוא בן אדם מאוד מאוד חכם. בירי שמיים. וזלזל בזה מאוד, הוא אמר, מה אתה... פה, ישבתי בחלק השמאלי אז של הבית מדרש מקדים. רק שתדעו. כן, זה לפני הרבה מאוד שנים. והוא זלזל בזה, והוא אמר, מה אתה לומד ספרים מוזרים? הוא היה יושב כוזרי, כאילו דברים סטנדרטיים, מה אתה... לא שלא למדתי כאן דברים סטנדרטיים פה ושם, לא? אתה מתלהם מאיזה ספר של סוף המאה 19, עד חת מאה 20, איזה זה רב במוסר, מה אתה... כאילו, תלמד קודם הדברים היכול. אני לא אומר שזה קשור לפרט הבא שאני הולך להגיד לכם, אבל אני רוצה להגיד לכם כמה זה חשוב ללכת לפי הלב שלכם בלימוד מחשבה. ללמוד את הדברים הסטנדרטיים, אבל גם להתאפס לאיזה ספר כזה, איזה ספר כזה, ולמצוא את הקול שלכם האישי. זה מאוד חשוב לדעת. אותו בן אדם, אחלה בן אדם, באמת. אחרי שנתיים אבל לא היה דתי. אחלה בן אדם. מבחינה יראת שמיים גם היה לו משהו נפלא. אבל, ואני לא יודע אם זה קשור, אבל הוא חיפש את התשובות שלו בספרים הכי סטנדרטיים, ולא נתן לעצמו לחפש איפה שליבו הולך. אין סתם? מציע. אוקיי? אז הרבה, תהיו פתוחים. אוקיי? הנה. מדרגת האדם, אמרנו, שלחתי לכם, מה אמרתי לכם? בירור המידות, תיקון המידות, מה אמרתי לכם?
בירור המידות.
בירור המידות ו', נכון? בירור המידות ו'. יש לו וורט לגמרי לא משכנע. תראו, אתם צריכים להבין. המטרה של לימוד מוסר זה להגיב אותך, לתת לך עיניים חדשות ולראות את העולם במבט שונה, לגמרי ממה שתמיד היה לכם, אוקיי? רוב הסיכוי שאם תבחון את זה מבחינה שכלית, זה לא ישכנע אותך רוב הזמן, אוקיי? ולכן, אם תפתח, אני אומר, אסור להגיד את זה, אבל אני אומר את זה כי זה האמת. אני אומר את האמת, כי סבא נוברדוק אומר להגיד את האמת, נכון? אני אומר לך את האמת. הסבא נוברדוק לא משכנע. המטרה של קריאת הספרים האלה, זה לא משכנע אותך מבחינה שכלית בכל רגע. אתה רוצה להיות משוכנע בספר, תכתוב אותו. זה ישכנע אותך לגמרי כשתקרא אותו אחר כך. אוקיי? זה לא המטרה. המטרה היא ללמד אותך איך לחשוב, להיות ביקורתי, לשאול את עצמך שאלות, לתפוס את עצמך על החולשות שלך, להסתכל עולם אחר, פתאום להבין שאתה היית טיפש עד עצם היום הזה. זה המטרה של לימוד המוסר. כן? כדי להפוך את העולם שלך ולתת לך עיניים חדשות ולראות את הדברים בצורה אחרת, כן? כדאי לתת לך דרשות לא משכנעות. לכן חלק מהדבר זה יותר משכנע, חלק מהדבר זה לא משכנע, מה שחשוב פה זה היצירתיות, אכפת לי מה שכנוע, אוקיי? אם אתה בוחן את הדברים שכלית כל הזמן, יצא שכרך בספר. אתה לא תרוויח את מטרת הספר. יצא לך ספר לא כל כך מוצלח בפירוש המקראות, וזה לא המטרה שלנו, זה דרשות, אוקיי? אז אם זה משכנע אותך, יופי, אז תמשיך לקרוא את הספר. אם זה לא משכנע אותך, אפילו יותר טוב, אוקיי? כי זה נותן לך עיני חדשות. אז לא משנה אם הדרש שלו, אני לא יודע אם הכנתם או לא, אבל הדרש שלו, פה, אני לא חושב שזה כל כך משכנע, אבל הוא נפלא. מה הוא אומר? בפרק ו' מבור המידות, הוא מנסה להסביר את חטאו של משה רבינו. עכשיו, כל גדולי ישראל ניסו להסביר את חטאו של משה רבינו, ואני חושב בחלק גדול מאוד מהמקרים, כל אחד פשוט דיבר על החולשה שלו, או על מה שהוא חושב מאוד מאוד גרוע, כי אף אחד לא יודע מה היה החטא של משה רבינו. אוקיי? אז אם זה לא החולשה שלו, אז זה משהו שהוא חושב נורא נורא חשוב. מה אומר הסבא מלפרטוק, החטא של משה רבינו? הוא מסביר יותר טוב נראה לי מאף פירוש אחר, חצי משפט אחד, חצי פסוק, שאף אחד אחר לא יודע להסביר. יען לא האמנתם בי להקדישני לבני ישראל. מה זה? יען לא האמנתם בי להקדישני. הבנת? זה לא מסתדר. לפשטת הרמב״ם למשל, מה היה החטא של משה רבינו? נו?
כעס.
יופי. כעס! שהוא כעס! מה זה קשור ליען לא האמנתם בי להקדישני? לפי שיטות הכי פשט לכאורה, מה החטא שלו? שהוא עיקר. או שעיקר פעמיים. מה זה קשור ליען לא האמנתם בי להקדישני? אז אפשר לדרוש הכל, אבל זה לא נראה. אז הוא מסביר את זה, הוא עושה את זה על ידי מדרש כזה, ומדרש כזה, ומה הוא אומר? הוא אומר, יען לא האמנתם בי להקדישני זה כזה. משה רבנו נקלע למצב שאם הוא יעשה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, טכנית, מה בדיוק הוא ציווה אותו? הוא חשב שזה לא, לא ישכנע אף אחד. למה? כי הוא היה צריך ללכת דווקא לפי האפן שהקדוש ברוך הוא אמר, והאפן שהקדוש ברוך הוא אמר, דווקא האפן הזאת, הם רצו שדווקא יוצאים מאבנים אחרות, וכולי וכולי וכולי. משה רבנו הלך לאבן אחרת, ולכן הוא היה צריך להרביץ. כן? והוא לא ידע, אבל מה? מה שכתוב במדרש, שאחרי שהאבן הזאת הוציאה את מנה, כל הבנים הוציאו מים. זה הרעיון במדרשים. לוקח את כל זה ביחד, אומר הסבא מלפרטוק, רב יוסף יוזל הורוביץ, רק שתדעו את השם שלו, יש לו שם. כן? אומר רב יוסף יוזל הורוביץ. אז הוא אמר את הדבר הזה הבא. הוא אומר, תראו, משה רבינו נפל פה בעצם בסכנה של כולם. שאנחנו פתאום מגיעים למקום החיים ואנחנו חושבים שהקידוש השם יותר גדול יהיה אם אנחנו לא עושים בדיוק מה שהשם אמר. אנחנו עושים משהו קצת שונה. אבל אנחנו מורים לעצמנו היתר לעשות משהו קצת שונה כי אנחנו רוצים להציל כבוד שמיים. בסדר. אגב, זה רעיון מאוד מסוכן, כי יש דבר כזה איך לעשות לשם את הרבה יותר. זאת אומרת, אם אנחנו באמת נדון לזה מחשבתי, צריכים לחשוב הרבה. אבל מה הרעיון שלו? אתה צריך לתת אמון בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שזה יעשה את הדבר הטוב בעולם. זה מה שהולך לתקן את העולם. ואתה לא מבין. אתה רק מפליט את המערכת. אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא יעשה את הטוב. זאת אומרת, לא האמנתם בי שעל ידי מה שאני אומר יהיה קידוש השם. אתה חשבת שאתה יכול לסטות מהציווי כדי לעשות את הקידוש השם ושהקידוש השם לא יבוא מתוך הדברים. במקום אחר בספר נראה לי עמוד מן, הוא אומר, רעיון אחר, הוא אומר, העולם והתורה עובדים מהחוץ ביח. הסיבה שאתה חושב שקשה לשמור תורה זה מפני שיש לך מידות רעות. אז יש לך שלושה דברים, עולם, תורה, מידות רעות, אוקיי? מידות רעות לא משנה, אוקיי? מפני שאתה באמצע והאגו שלך מחליט דברים ואתה עצלן יקום לשחרית, אז אתה חושב שיש ניתוק בין מושג תפילת שחרית והמיטה שלך. אבל אין שום דבר לא מובן פה. העולם הטבעי זורם עם המידות סליחה, זורם עם המידות של התורה, זאת אומרת, לא המידות שלך, כן? זורם עם התורה. המצוות של התורה זה כמו כפפה ליד של מבחינת העולם. זה מה שקדוש ברוך הוא נתן, הוא ברא את העולם, נתן את התורה. אלא מה? יש לנו מידות רעות. מבחינת המבט שלנו אנחנו רואים את הדברים אחרת. אתה צריך להסתכל בצורה אחרת, לבטל את האגו שלך, להתעלות מעל זה, לעבוד אל עצמך שבע שנים בחדר, עם שני חוכרים בדלת, אחד בבשרי ואחד בבי, עד שכולם צוחקים עליך בכל אירופה, עד שאתה תבין שצריך פשוט להסתכל לעולם אחרת. וכשאתה רואה, בלי האגו שלך. כשאתה בורח מן הכבוד, אז הכבוד תורס אותך, כן? עודף אחריך. אבל, והוא אומר, זה הכל מידות ככה, זה לא הכבוד, כן? אבל כל עוד שאתה רוצה את הדברים, ואתה שם את הדגש בדברים החומריים, באגו, בכבוד שלך, בקינה, בתאווה, אז יש לך תלונות שהתורה לא מסתדרת עם העולם, ועם הטבע, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? זו הראייה שלו. תשימו לב, כמעט אין מיסטיקה בעולם המוסרי של המאה ה-19 ומאה ה-20. כמעט אין שום קבלה. אני לא אומר שרעיונות קבליים לא מופיעים, הם מופיעים, אבל הם לא רלוונטיים לעיקר הטענה, אוקיי? כמעט לא רלוונטיים. וגם אגב, באותם חלקים בודדים של, 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 של החסידות, שיש שם מוסר באמת, כמו קוץ, גם אין קבלה. אבא שלי כתב איזה ספר, אתם יכולים לקרוא, אבל זה באנגלית. טוב, זה הרעיון שלו. יש לנו כמה דקות של הסבא במסלבודקה, ואז אני רוצה לנסות לדון איתכם על מה משותף בינם ומה בעצם זה יכול לתת לנו. כן? תראו, הסבא במסלבודקה הוא מאוד נחמד, כי הוא אומר תרגיש טוב, ואחרי הסבא מנוורדו אתה מת שמישהו יגיד את הדברים האלה. תראו, אם אתם לוקחים כל שיטה עד הסוף, היא יכולה לבנות אותך. אבל אם לוקחים אותה רק בקצה ורק בחיצוניות, זה הכי טוב. מה שמישהו אמר על אחד הישיבות, ראש ישיבה אחרת, של ישיבה אחרת, אמר באחד הישיבות, אני לא רוצה להגיד לשונו, אז לא אגיד, הוא אומר, כן, זה, לא קוראים לזה סלובודקה, אז אל תחשבו, זה. הוא אמר, זה סלובודקה בלי הסבא. אתם מבינים? זאת אומרת, כשלוקחים את המסר שלו, של גדלות האדם, זה מדרגת האדם, אבל הוא גדלות האדם, של לראות את עצמך כבן אדם גדול, וזה העיקר השיטה החינוכית שלך בעבודת השם, כשלוקחים את זה, בלי מוסר, זה מאוד מסוכן. כי זה אגו, נטו. אוקיי? כשמישהו בשיעור א' חושב שהוא בעצם ראש ישיבה, רק חסר לו 20-30 שנה של לימוד, מעמיק, אבל בפוטנציאל הוא בעצם ראש ישיבה, זה יכול לעשות אותו גדול הדור, וזה עשה כמה אנשים גדולי הדור מתוך הישיבות שלה. כי הוא, אחוז גדולי הדור שיצאו מסלבות, כאלה שמעתי מה... מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, רק שעצמי, אני לא יודע איזה רבי שמתכוונים היום, אבל מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, כן? שכמה זה היה יותר מוצלח מנוורדו, לא זוכר מתי הוא אמר את זה, אבל נראה לי בחדר הזה, מתישהו ב-15-20 שלהם האחרונות. אז... אבל נוורדו לא היה כל כך מוצלח, עכשיו יש סיבה לזה, אבל אני לא חושב שצריכים להתפייש, כן? נוורדו לא ניסה להוציא גדולי הדור, ניסה להוציא אנשים מאוד מאוד מוסריים. סלובודקה גם רוצה להוציא אנשים מאוד מוסריים, רק השיטה שלהם היא מתאימה להוצאת גדולי הדור. למה? כי המטרה היא לראות את עצמך בעצם כבר עכשיו אתה גדול הדור. פשוט חסר לך 30 שנה, אבל אתה גדול הדור. לא רק אתה אגב, כל אחד בחדר. זה קצת עוזר. כן? אבל לא להניח אותך. פשוט לחשוב שגם האחרים נפלאים. ואתה צריך מאוד לכבד את החבר שלך, כי הוא בעצם הוא גדול הדור. לא רק גדול הדור, הוא לא מדבר על גדול הדור אגב. הוא מדבר, הוא כמו האדם הראשון, בשבילו נברא העולם. בשבילך נברא עולם, גם של החבותה שלך נברא עולם. כן? זאת אומרת, מבט אחר על המציאות. זה מאוד מסוכן. כשאתה לא הולך בשיטת המוסר, זה מאוד מאוד מסוכן. מה הבדיחה הכי מפורסמת על נברדו? לא יודעים את הבדיחה? הרבה אנשים מכירים את הבדיחה הזאת ולא יודעים שזה נברדו, כי הם לא למדו מוסר. שום מקום לא מצאתי בספר מדרגת אדם בינתיים, אני לא גמרתי את הספר. אבל שום מקום לא מצאתי שהוא אומר, תרגיש אתה אפס. אבל זה הבדיחה. מישהו נכנס לישיבת סלבודקה, והוא רואה שכולם יושבים בסעיד המוסר ואומרים, אני אפס, אכתימון, יש תכתימון, אני אפס, אני אפס, אני אפס, אני אפס. אז הוא חושב שכך הוא צריך לעשות. הוא מתחיל להתנדד על הכיסא, ואומר, אני אפס, אני אפס. בא אליו אחד שנמצא פה איזה 20 שנה ואומר לו, אתה אפס, אתה אפס. הגעת עכשיו, אתה אפס? זה חוצפן. אני פה 15 שנה, אני אפס. מה אתה? עכשיו הגעת? מה זה, זה... אין לך בושה? כן? עכשיו, זה הבדיחה על נוורדוק. אבל על הסלבודקה יש דברים יותר גרועים. כי אם בן אדם חושב לא שהוא אפס, אלא שהוא הכל, והוא לא מוסרי, אז זה הרבה יותר מסוכן. טוב. המאמר השני, ממש בהתחלה או שלישי, משהו כזה, עמוד י' א', באור הצפון, הוא מדבר גדלות האדם. יש לו הרבה מאוד מאמרים. אני לא חושב שהם כל כך משכנעים מבחינה שכלית, אבל מבחינה חינוכית, מבחינה אישיותית, הרבה פעמים הדברים האלה קובעים מהו פילוסופיה טובה. ויכול להיות שזו פילוסופיה מאוד נכונה. לא רק שיטה חינוכית, אלא שהוא נוגע משהו פה במהות על מה זה להיות בן אדם. הוא אומר שכל העולם נברא לאדם הראשון. הוא מביא כל מיני מנהגים שהוא חוכמתו רבה משלכם. הקדוש ברוך הוא אמר את זה למי? למלאכים, חוכמה תורה באה משלכם, שקרסו לב היו פה ועד שהקדוש ברוך הוא המיט אותו לפני שהוא המיט אותו לפני שהוא אכל מעץ החיים, הוא היה כאילו מסוף העולם עד סופו, והוא גופו והוא לאו, מלאכי שצולדים בו בשר, וכל המדרשים נפלאים האלה. הוא אומר שכל זה היה בשביל מצווה אחת, שרגל אחת, רגע אחת, שהוא לא אכל. סך הכל הייתה לו מצווה אחת, לא לכל מיץ הדת עוברה, בינתיים הוא הצליח בתך, בשביל זו היה חולה. ואז הוא עושה משהו שהוא מפתח עוד הרבה, ואומר, זה לא רק אדם ראשון, זה כולם. ואז הוא אומר, זה לא רק כולם, אלא אתה, וזה כמובן יש לו אגדות חז"ל, ואתם יכולים להסתכל, כן, אם זה משכנע אתכם או לא, אני חושב שיש משהו עמוק פה שכן משכנע, גם אם אתה יכול לתרץ אחרת את כל הוורטים. זה לא משנה הוורטים. אתה יכול לתרץ שכלית אחרת. יש פה אמירה מאוד מאוד עמוקה. הוא אומר, גם הרשע הכי גדול בעולם, בשבילו נברא העולם, מפני הסיכוי שהוא יכול להשתנות. ואתה, שאתה חושב שאתה כזה אפס, ואתה כזה עצלן, ואתה כזה לא שווה, והכי חלש, אתה בעצם משה רבינו. לא בפוטנציה. אתה משה רבינו. לא, משה רבינו. אתה האדם הראשון. אתה יציר כפיו שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא בשביל אף אחד אחר, רק בשבילך. וזה האמונה. מה שכתוב, חז"ל אומרים, חייב כל אדם לומר מתי יגיעו מסעי לידי מעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. מה זה אומר? זה אומר שכל אחד צריך להיות צדיק כמו משה רבנו. זה מפורש, באיזה ראשון אומר? זה בצורה מפורשת שכל אחד יכול להיות צדיק כמו משה רבנו? הרמב״ם. הוא לא אומר חכם כמו משה רבנו. כי הרמב״ם הוא מאוד חכם בעצמו, והוא יודע שלא כל אחד יכול להיות חכם. הוא אומר לא כל אחד יכול להיות נביא, כי נביא צריך להיות חכם. כך הוא אומר במורה. אבל הוא במשנתו הרבה בהתחלה, הוא אומר כל אחד יכול להיות צדיק כמו משה רבנו. כן? זה ממש אותה שיטה. כן? השיטה נובעת מהאריה הזאת, והוא מקצין. לא אומר שהוא מקצין וזה לא נכון, הוא מקצין. והוא אומר, זה אומר שבכל רגע, אפילו ברגע הכי חלש של הבן אדם הכי גרוע, הוא באותו זמן הבן אדם הכי, זאת אומרת בשבילו הכל שווה. הוא יצא כבר של הקדוש ברוך הוא הכל. כך כל הסיבה שאנחנו חוטאים, או אפילו יותר גרוע, שאנחנו לא ממלאים את הפוטנציאל שלנו, להיות אנשים מדהימים, זה רק מפני מה? מפני שאנחנו עיוורים למי אנחנו באמת. עכשיו אין שום ספק, אני חושב, שהוא צודק מבחינה פסיכולוגית בכל מה שהוא אמר. אתה יכול לדרוש אחרת את מאמרי חז"ל, אוקיי? בסדר, אפשר לדרוש ככה, אפשר לדרוש ככה. יש פה עומק עצום, שיטה חוקית מוצלחת בלי שום ספק. כל עוד שהבן אדם הוא מוסרי ולא מתלהב מעצמו. אוקיי? להכיר שאתה כל בכל רגע נתון, כן? ודווקא בתוך החולשה זה שום דבר לא ישתנה, פשוט מה שקרה בחולשה שלך זה שאתה עיוור למי שאתה באמת, אוקיי? בסדר, אז תהיה עיוור, אז כל מה שאתה יכול להגיד שאתה עיוור, זה כל מה שאתה יכול להגיד על עצמך, אבל אתה לא יכול להגיד שאתה פחות מפני זה, אוקיי? וצריכים לכבד אותך, ואתה גם צריך לכבד כל בן אדם אחר, אבל אתה גם צריך, זאת אומרת, לכבד את עצמך. זאת אומרת, תלבש בבגדים יפים. תתלבש בבגדים יפים. עכשיו, אתה לא צריך להתלבש בבגדים יפים, זה לא קטע שלך. אבל הנקודה היא, שתן לעצמך מה שאתה רוצה. תהנה בעולם. מבחינתו, זה טוב לאכול שוקולד. אתה מבין? זאת אומרת, אבל אתה אוכל שוקולד כי אתה, בעצם לכבד את עצמך זה דבר נורא חשוב. נורא חשוב לקדוש ברוך הוא שאתה תהנה. הרי הוא ברא את עולם שתהנה. בעיקר בעולם הבא, כמו שכתוב במשפט הראשון. בסדר, זאת אומרת, הקטע הוא לא אם אתה אוכל שוקולד או לא, זה לא מעניין אותו. הוא אומר במקום אחר, אני לא בטוח את כמה זה משכנע, הוא אומר, אתה לא אומר ברכה על אוכל, זה לא שכנע אותי, אבל לא משנה, הרעיון, זה חלק משיטה. אתה לא אומר ברכה על אוכל מפני שאתה צריך לברך כדי שיהיה לך זכות לאכול. אתה אומר ברכה על אוכל כדי להפנים כמה שהקדוש ברוך הוא נתן לך משהו שתוכל באמת ליהנות מהאוכל, אבל הנאה נכונה שתוכל באמת ליהנות מהאוכל, אוקיי? זאת אומרת, אתה יוצא מנקודת הנחה, ברור שזה טוב שאתה אוכל, שאתה נהנה, אוקיי? כי אתה הייתה הכל בעצם, בשבילך נברא העונה, אוקיי? זה גדלות האדם. עכשיו תראו, אני הצגתי פה, יש לי עוד איזה שתי דקות, ואז אתם חייבים לרוץ. הרבה פעמים עברתי שיעורים שהסתיימו ב-7 ו-16 דקות, ונראה לי שזה לא היה בסדר. תראו, רק לא בחדר הזה. תראו, מה משותף לכל השיטות האלה? זה לא שהם חלק מאיזה תנועה של סוף מאה 19 עד תחילת מאה 20 שאחר כך בעצם איבדה את דרכה. כי איך אומרים, רוב התנועות עובדות דרכה אחרי איזה שלוש דורות. זה לא שכם חלק מתנועה. כולם, אני חושב, חלק מראייה כזאת, שאם תהיה מאוד מאוד רציני בהתבוננות על החיים שלך, על המקום שלך ביחס לבורא העולם, ותשקיע בהתבוננות הזאת ותפקח עיניים ותשתמש בחץ שלך לראות את העולם ממבט אחר, אתה תוכל להבין שהדברים החשובים והדברים הפחות חשובים והסיבות שלך והכל זה שונה, זה יכול לשנות לך את העולם בכל רגע נתון. זה נראה לי מה שמשותף לכל עמדות האלו. אז הסבא מיקל בא ואומר, הסבא זה סזיב בא ואומר, תראו, אתם לא מבינים, השאלה היא לא מי מגיע לרעיון היותר נכון בתורה, הרי השאלה היא איך אתה הגעת לזה, כי הרי אף אחד לא מגיע לתקיומנתו של הקדוש ברוך באמת. השאלה היא איך אתה מגיע לזה. ושמנו לבדו כבר ואומר, תראה, אתה חייב להאמין שהדרך של הקדוש ברוך יעשה את הטוב ויקדש את שמו, ולא חשוב מה אנשים חושבים עליך, תעשה מעצמך זבל מול כולם, זה באמת לא משנה. כן? זה באמת לא חשוב. אדרבה, ברוב הסיכויים שהמידות שלך תורות, לפני שכולם שוחקים עליך, זה מתי ש... זה מתי ש... שתהיה יותר קרוב לאמת. כן? הוא מאוד מאמין, אגב, בביטחון, בסגנון של אותם שיטות בראשונים, שביטחון זה על כל פרט, והקדוש ברוך הוא בשליטה מוחלטת. כמובן, זה זורם עם שיטתו מבחינה השקפתית. יש הרבה מאוד מחשבה פה, זאת אומרת, פילוסופיה שאפשר ללמוד, זה מסתדר לשיטתו. לא שחייבים לומר, זה מסתדר. הוא אומר זה מספיק. והסבא מסלובודקה, מה הוא אומר? הוא אומר בדיוק הפוך מבחינה חינוכית פרטית, אבל הרעיון הוא אותו דבר. תפקח את העיניים ותבין מי אתה. ותבין, כשתבין מי אתה, אז הוא אומר, לעניות דתי כל הדברים האלה נמצאים בגוף. מי התנא הכי קרוב לסבא מסלובודקה? יכול להיות, אני חשבתי על הלל, אז כן. ואני חושב שהלל זה כאילו מוסלמיק. לכן הוא נותן לבן אדם להוציא אותו מהמקלחת שלוש פעמים לכניסת שבת. כן? והוא מוזר, והוא אומר, אני הולך, הם אומרים לעין הלל, והוא אומר, עושה מצווה, איזה מצווה הלל? הוא אומר, ללכת לשירותים, ללכת לבית מרחץ, להפוץ את הגוף שהקדוש ברוך הוא נתן, שזה המשלח של הנשמה. זאת אומרת, אני חושב שרבי זיירא למשל, זה הסבא מנבדו. זאת אומרת, הדברים האלה, יש הגעת עוד כאלה, אבל אני צריך לעצור, שאלו כולם ילטו.
תודה רבה.